נוסף.
דיון נוסף.
פודקאסט משפטי. והפעם עם עורכי הדין שאול ציוני ואוהד פיליפ.
אוקיי, שלום, אנחנו בפרק נוסף של דיון נוסף. שלום אוהד.
אהלן שאול.
מה נשמע?
מצוין, אני מתחיל להתרגל לכיסא הזה, לא בטוח שנחזיר את אלי.
יכול להיות, נראה, אני אבחן את זה.
פוטש, אני מכריז על פוטש.
אז אנחנו בפרק השני על NFTs, בפרק הקודם הסברנו קצת מה זה NFT, נכון אוהד?
ניסינו להבין ביחד מה זה NFT ולהבין את המורכבות של מה בעצם אתה מחזיק. כשאתה מחזיק NFT.
דיברנו על זכויות הקניין הרוחני שאין לך כשאתה רוכש NFT, נכון?
אמרנו שאין בדיפולט.
בדיפולט אין זה, אנחנו פשוט מתקצרים כדי שנוכל להמשיך את הדיון. ודיברנו על הדבר בעיניי אולי הכי חשוב להבין, שהקובץ שאליו משוייך ה-NFT, הוא לא נמצא בבלוקצ'יין, הוא נמצא במקום אחר. יכול להיות בגוגל דרייב, הוא יכול להיות ביוטיוב, הוא יכול להיות בעצם בכל URL, whatever, שנמצא באינטרנט.
נכון, גם בסרבר פרטי איפשהו.
נכון, אז זה דבר מאוד מאוד חשוב להבין, כי זה גם עכשיו יהיה רלוונטי לדיון המתקדם שלנו, על יחסים בעצם בין קונה למוכר בשוק ה-NFT.
נכון, בעצם בפרק הזה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לגעת בכמה מהשאלות המשפטיות, המאוד מאוד רלוונטיות לעולם ה-NFT, החל מהיחסים בין קונה למוכר, כל מה שקשור לשלטון הפלטפורמות, מה שקראנו לו, האם NFT זה כן או לא נייר ערך, ענייני מיסוי, ענייני הלבנת הון, בוא נצא לדרך.
דיון נוסף.
דיון נוסף.
אוקיי, אם אני מוכר לך NFT, מה אני מחויב כלפיך? מה בעצם החוזה בינינו?
זו שאלה מצוינת, זו שאלה מצוינת בין היתר, בגלל שהרבה מהפרויקטים האלה, או הרבה מה-NFT מקושרים לכל מיני פרויקטים, שבעצם אני די חייב שאתה תמשיך להתקיים ולפעול, כדי שיהיה ערך ל-NFT. סתם דוגמה הכי קטנה, אם אתה מפעיל משחק, ואני קונה NFTs שקשורים במשחק, אם אתה עכשיו קם וסוגר את העסק, סוגר את המשחק, השאלה היא, מה שווי ה-NFT שלי, ומה, בעצם מה קרה ביחסים בינינו עכשיו?
אני חושב שהשאלה שאתה מעלה עכשיו, היא יותר או יותר קלה, יותר מסובכת, כי לפחות שם אתה בתוך משחק. אז יש אבא ואמא לדבר הזה. אבל מה קורה במצב, ויש גם את ה-Terms of Service וכו', אבל בוא נזכר במקרה הראשון של ביפל עם ה-Every Day, The First 5,000 Days.
אותה יצירה שנמכרה בכמעט 70 מיליון דולר.
70 מיליון דולר, אבל אתה יודע שכשקריסטיז מכרו את זה, הם לא נתנו שום ערבויות לקונה שיוכל לקבל, לגשת או להציג את הנכס הדיגיטלי. זאת אומרת, הם אמרו, תשמע, אני מוכר לך את ה-NFT, אבל אני לא מתחייב לכלום.
מי שהקשיב לפרק הקודם, דיברנו על OpenSea, שזה בעצם הפלטפורמה הכי גדולה, הכי מוכרת היום, שבה נסחרים NFTs. כאמור, אז שלחנו אותך למין משלחת של חיפוש הזכויות שנמכרות ב-NFT, ב-OpenSea, ואתה חזרת עם תשובה די מטרידה.
אני מודה שלקחתי על עצמי את המשימה הסיזיפית של לקרוא את כל תנאי השימוש של OpenSea, כמו שאני אוהב לעשות בחברות גלובליות, זה באמת, מישהו צריך לעשות איזה
תחביב מוזר.
כתיבה על איך נראים תנאי השימוש של החברות האלה, אבל פה באמת זה השיא של הכל. בעצם OpenSea באים ואומרים, אנחנו לא אחראים לכלום. קודם כל הם אומרים, אנחנו בכלל אפילו לא הברוקר של הדבר הזה, אבל זה עוד נגיע. אבל בעצם מי שמוכר את ה-NFT, וזה צריך להבין, OpenSea, לפחות מבחינתם, לא מוכרים לך את ה-NFT. אבל מי שמוכר את ה-NFT, הוא גם לא מתחייב לכלום. יכול להיות שקנית ממני NFT, והקובץ יושב אצלי בגוגל דרייב, ומחר אני סוגר את הגוגל דרייב.
שלא לדבר על זה שאני לא יודע מי קניתי.
כן, אבל כרגע לפחות, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה לא יכול להגיד, תשמע, שאול ציון, יפר את החוזה, איפה הקובץ שלי? ואני אגיד לך, תשמע, אני לא מכרתי לך את הקובץ, אני מכרתי לך טוקן עם כתובת לקובץ, וזה הכל.
והוא אצלך.
כן, הטוקן אצלך, הכתובת רשומה שם, הכל טוב, מה אתה רוצה? אבל הדברים האלה יקרו, כי זה ברור שלינקים יכולים להישבר. אנחנו יודעים את זה שיש הרבה פעמים לינקים שמפסיקים לעבוד. אפילו אם התוכן, הדף עצמו עוד נמצא, הלינק שלו יכול לא לעבוד.
נכון, ובטח אם פשוט התוכן נמחק או זז או משתנה.
זה ברור. אז אני אפילו גם לא מתחייב בפניך שאני לא אעשה עוד NFT. נכון. מאותו קובץ.
כן, אז בעצם זה מביא אותנו קצת לשאלת הפלטפורמות. כי בעצם חלק ניכר מהזכויות האלה, מכיוון שאנחנו לא כל אחד נכנסים למסע ומתן פרטני ואישי בין קונה למוכר, כשאנחנו מוכרים NFT, כן. בעצם אנחנו חוזרים לשאלה של פלטפורמות. אנחנו, פלטפורמה היא כזו, היא בעצם סוג של שוק שמגדיר כללים, ואנחנו צריכים למצוא את השווקים שבהם הכללים הם הגיוניים לנו, שומרים עלינו וכו'. יש פלטפורמות כאלה מאוד מאוד ממוסדות ומבוססות, שיש להם אבא ואמא מאוד מוכרים, למשל, אני חושב שמאוד מפורסם, שה-NBA מנפיק NFTs לקטעי וידאו, שם ברור מי האבא. יש את ליגת ה-NBA, זה האבא והאמא של הדבר הזה, אליהם אתה יכול לבוא בטענות, שם מוחזקים הקבצים.
אני לא בטוח שאתה יכול לבוא אליהם בטענות, זאת אומרת, שלא תלוי מה אומרים תנאי השימוש.
נכון, אבל לפחות אתה יודע מי מנפיק ומי אחראי. אתה צודק שאנחנו צריכים לשלוח אותך גם לקרוא את תנאי השימוש שם.
יכול להיות, אבל בפלטפורמות האלה, בעצם מה שאני רק רוצה שהמאזינים יבינו, למשל ב-OpenSea, שבאמת שם קראתי את התנאי שימוש וגם התנסיתי קצת. ה-OpenSea באים ואומרים, תראו, אנחנו שמנו לב שיש כשל שוק או בעיה בשוק, שיש אנשים שרוצים לקנות NFT, יש אנשים שרוצים למכור NFT, ואין להם איפה לעשות את זה. אז אנחנו נהיה המרקט פלייס שלכם. אנחנו כאילו פתחנו שוק. בשוק הזה תעשו מה שאתם רוצים. אתה רוצה למכור NFT שאין מאחוריו שום דבר? תעשה את זה, אני לא אחראי. והם בעצם אומרים, אני רק יצרתי את הפלטפורמה
את המקום מפגש.
בדיוק, מה שקורה ביניכם, שיהיה לכם בהצלחה. הם גם אומרים, סתם אני אקריא, כי זה פשוט נורא יצחיק אותי. הם אומרים, OpenSea is not a wallet provider. הם אפילו, אגב, גם את הארנק הדיגיטלי הוא לא שלהם. אתה בא עם ארנק, למשל של MetaMask.
MetaMask, כן.
למשל, יש עוד, שהוא מתחבר ל-OpenSea, ואז הוא יציג את ה-NFT שיש אצלך. אוקיי, ואם רכשת, אז לשם זה יעבור, ה-NFT, אבל ה-NFTs לא נמצאים ב-OpenSea. הם אפילו לא נמצאים שם, זאת אומרת, זה marketplace בלי הסחורה.
נכון. כל אחד בא עם הסחורה שלו, והם בעצם נותנים את הפרוטוקול שמאפשר להעביר בין ארנקים את
ה... כן, אז למשל כתוב, OpenSea is not a wallet provider, exchange, broker, financial institution or creditor. והם אומרים, OpenSea provides a peer-to-peer Web3 service that helps users discover and directly interact with each other and NFT available on public blockchain. We do not have custody or control over the NFTs or blockchain you are interacting in וכולי וכולי. אין לנו שליטה, אין לנו שום דבר, ואנחנו חוזרים פה לכלל המשפטי שכנראה שכחנו ממנו, ייזהר הקונה.
ייזהר
הקונה, בא OpenSea, בא עולם הזה, אומר לך, תשמע, אני לא יודע כלום, אתה תיזהר, אתה תבדוק, לך תבדוק, תעשה את הבדיקות שלך.
תבדוק ממי אתה קונה ותבדוק איפה אתה קונה.
תבדוק כל מה שאתה צריך לבדוק, ייזהר הקונה. אם הקונה לא ייזהר, הקונה ידפק, ואנחנו לא אחראים. אגב, אני רק רוצה להגיד ש-OpenSea עושים כל מיני דברים, בוא נגיד זה ככה, המצג שהם מציגים, כאילו הם לא בודקים שום דבר, הוא לא מדויק. נכון, אוהד? והיה לנו איזה מקרה נורא מצחיק.
בלוג נפלא של, אני שכחתי את שמו כרגע, אז אנחנו
נשלים את זה. אני מיד אגיד לך את שמו, כן.
של אדם שהכניס ב-NFT URL, שבעצם תלוי מאיזה פלטפורמה אתה נכנס, הוא מציג כל פעם משהו אחר. אם אתה נכנס OpenSea, הוא מציג דבר אחד, אם אתה נכנס מרירי, הוא מציג משהו אחר, מכל מקום אחר, הוא אגב מציג אימוג'י של קאקי. והוא כן גילה ש-OpenSea הורידו את זה. כלומר, הורידו את הלינק הזה, וכן עושים כנראה איזושהי בקרת איכות בסיסית, על אף שהם מתנערים באופן מוחלט מתנערים באופן מוחלט מאחריות על העניינים האלה במסגרת תנאי השימוש. עד כאן שלטון הפלטפורמות. אני חושב שאולי...
כן, בוא נחדד את עניין הפלטפורמות רגע, כי בכל העולם ה-decentralized, הבלוקצ'יין, וזה, יש איזושהי תחושה שבאמת אין שליטה לאף אחד, ובעצם זה לא ככה. צריך להבין שבחלק גדול מהמקומות, כדי לתקשר עם רשת הבלוקצ'יין, למשל עם האיתריום, אדם רגיל לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול לעשות את זה.
נכון. זה באמת אחד הדברים המשעשיים, שבסוף אתה חי באיזו תחושה שאתה בעולם מבוזר לחלוטין, ומסתבר, יהודי חן מספרים שחלק גדול מהגשרים האלה, כמו אית'רסקן, היכולת להיכנס לבצע קריאות לבלוקצ'יין עצמו, נעשית באמצעות מעט מאוד חברות שהן לחלוטין לא מבוזרות, שכל התקשורת הזו עובר דרכן.
נכון, אז זה צריך להבין ש... בתוך כל העולם המבוזר הזה, הוא עולם, בוא נגיד, לא ידידותי, אוקיי? ויש חברות שאומרות, תשמע, אני יודע לגשת לדבר המבוזר הזה, ולהביא לך משם מידע, או להפך, לעשות שם כל מיני דברים, דבר איתי, תגיד לי מה אתה צריך.
בדיוק.
וזה, כן.
העניין הוא שהן לא תמיד מבוזרות.
הן בדרך כלל לא מבוזרות, והן צריך אותן, כמו למשל, ליצור NFT היום, בדרך כלל אתה תעשה זה, דרך פלטפורמה, כמו OpenSea, או פלטפורמות אחרות, ובעצם הם קובעים איך השוק ייראה ויתנהל, ויש להם השפעה עצומה. הפלטפורמות האלה, הם אלה בעצם, שקובעות סטנדרטים בתעשייה. אני חושב שאפילו, במקרה של הבלוגר הזה, הוא, כמו שאמרת, ה-NFT שלו נראה אחרת מכל פלטפורמה. איך זה יכול להיות? איך זה קרה? איך NFT יכול להיראות אחרת, או יותר נכון, הקובץ של ה-NFT מפנה אליו, יכול להיראות אחרת מכל פלטפורמה?
איך?
או, כי הסרבר שלו ידע לזהות מי מבקש לראות, והוא הציג לו את מה שהוא רצה. וזה דבר שצריך להבין, כמה הדברים האלה, מה שאתה רואה, זה לא בהכרח מה שקיים.
כן, והם עדיין נתונים, אנחנו עדיין במין קרקע לא יציבה, שיקח עוד זמן עד שנגיע לאיזשהו חזון מבוזר באמת.
אז נכון, אז צריך להבין שלמשל סתם ב-OpenSea, זה אם אתה רוצה לתבוע אותם, אתה יכול רק במשפט תביעות קטנות, ואם לא, אתה צריך אותם לבוררות, תנאים באמת מאוד דרקוניים, לדעתי, לחייב בהליך של בוררות, לפי הדין הישראלי, זה דבר שהוא פסול, הוא מנוגד, זה תנאי מקפח בחוזה אחיד, ואני חושב שאם יהיה משהו נגד OpenSea, שהוא רוחבי, יכול להיות שתוגשני גם תביעה ייצוגית, זה לא נראה לי מופרך. הדברים האלה יגיעו.
הדברים אינם עיצה משפטית.
ממש לא, אני רק אומר, אבל... שזה בו יבוא. מעורב פה הרבה כסף, בקרקע לא ידועה ולא ברורה, ו...
ברור. בכלל, כל מה שקשור לתביעות בענייני NFTs, אנחנו עוד ממש עוד לפני פרק א' ובראשית. זה...
נכון.
זה עוד לא התחיל.
אז הנה, רק אתמול, וזה נושא הבא, עד... חברת טקטונה, ראיתי שהנפיקה NFT, זה... האם NFT זה יכול להיות נייר ערך?
אוקיי, קודם כל בנוגע, אני לא רוצה להיכנס לחברת טקטונה, חברת ציבורית, תוציאו עכשיו, זה אירוע כשלעצמו, אגב, זו פעם ראשונה לדעתי שחברת ציבורית ישראלית מנפיקה NFT, אבל לגבי השאלה, האם NFT הוא נייר ערך? התשובה היא מורכבת כמובן. קודם כל, אני חושב שבאופן בסיסי, NFT הוא לא נייר ערך. NFT הוא כאמור non-fungible token. לכאורה, כל token הוא ייחודי ומיוחד, בטח כל מה שקשור לאמנות, אמור להיות מאוד רחוק מכל מה שקשור ניירות ערך. אולם, יש בזירות ה-NFT לא מעט פרויקטים שמשתמשים במשהו שנקרא fractionalization. ניסינו ביום חמישי, דיברנו באיזה כנס, וחברי הפאנל שהשתתפו איתי, ישבנו ביחד וחשבנו איך נתרגם fractionalization, ואמרנו, הרססה. בעצם לוקחים איזושהי זכות, מרססים אותם, מייצרים מן המון 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 רסיסים קטנים, ואותם מוכרים, ואותם, והרסיסים האלה, שכל אחד מהם מחזיקים ברסיס זכות, זה יכול להיות זכות כלכלית, זה יכול להיות זכות לקבל החלטות באיזשהו פרויקט, באיזה צבע יהיה השיער של הדמות, או מה, okay. לאן הפרויקט הזה ילך. הרעיון הוא שברגע שעושים הרססה, והרסיסים האלה הם נסחרים בשוק משני, ויש להם שוק, וברגע שאנשים קונים את הרסיסים האלה מתוך כוונה לעשות רווח, אז אנחנו כבר מתקרבים מאוד למבחנים שנקבעו בפסיקה האמריקאית, בפסק דין האווי, שעוסק בלסווג מהו נייר ערך, שקובע ארבעה מבחנים בעצם, שכולם מוכרים, אני חושב שהוא שנות ה-40, פסק הדין. ובעצם אנחנו רואים שיש פרויקטים ב-NFT שחד משמעית נכנסים לאזורים האלה.
תראה, רק אם נתמצת את המבחן, הוא בעצם בא ואומר, אם קנית משהו, בציפייה לעליית הערך שלו, שהוא יצליח מבחינה כלכלית או משהו כזה, אז קנית נייר ערך.
וזה בעיקר קשור, האם עדיין העלייה והירידה בערך קשור להצלחה של הפרויקט? כי אם קנית עכשיו
נכון.
ציור ששגל, כן. ואתה מצפה שהערך שלו יעלה, זה לא בכך,
בסדר,
לא זה, נכון. זה לא נייר ערך, כי הפרויקט שגל הפסיק את הפרויקט,
כן.
עכשיו כבר זה שאלה שמה קוראים איך. אם קנית עכשיו איזה רסיס של פרויקט חי וקיים, ובעצם אתה מצפה שהפרויקט יצליח, ובעקבות זה הרסיס שלך יהיה שווה יותר, כן. זה בעצם הרבה יותר קרוב לנייר ערך, נכון? עכשיו צריך לשים לב, שאלו אותי ביום 50, מה קורה בעצם, איך מי שמקים פרויקט יכול להיזהר מפני ההגדרה של נייר ערך, כי כאמור, כמו שאנחנו יודעים, ברגע ש... אתה מנפיק ניירות ערך, חלים עליך הרבה מאוד כללים וחוקים, ויש רגולטורים גם בישראל, גם בעולם שפתאום על הראש שלך. אז אני רוצה להגיד שהתשובה כאן היא גם מעניינת, כי זה גם תלוי באיך אתה בונה את הפרויקט, אבל זה גם תלוי איך הפרויקט שלך מתקבל. כי חלק מהמבחנים בהאווי לא תלויים רק במה אתה מתכוון כן, לעשות שהפרויקט יוצא, אלא גם איך הקהל שקונה, מה state of mind של הקונה. כן.
נכון, זו שאלה מהותית. לכן, בימי ה-ICO, אנחנו זוכרים שהיו כל מיני מנפיקי מטבעות, אמרו, תשמע, זה לא נייר ערך.
לא, פתאום, יוטיליטי.
זה יוטיליטי, אני אומר לך שזה לא נייר ערך. וה-SEC הגיע, אמר, תשמע, לא מעניין אותי מה אמרת, מעניין אותי מה המהות של זה.
מה קורה בפועל?
מה המהות של מה שמחרת, ואם מה שמחרת הוא נראה לי עומד במבחני UE, אז סליחה, זה נייר ערך. זאת אומרת, זה שמישהו יגיד, זה לא נייר ערך, זה לא אומר שזה לא נייר ערך. השאלה היא שאלה מהותית. האם קונים את היחידה מתוך ציפייה שאותה יחידה שקשורה לאותו פרויקט יצליח? אם יש ציפייה כזאת, סיכון לא קטן, שיבוא הגוף הרגולטורי המתאים, ויגיד, שמע, חביבי, זה נייר ערך, אתה הנפקת פה, נייר ערך.
נכון מאוד. וזה כבר, כאמור, ברגע שאינפקת נייר ערך, יש עליך סט כללים וחוקים מפה ועד
כן, נזכיר שלמשל לגבי...
שחלקם פליליים.
למשל, המטבע ריפל, שכולנו מכירים, עדיין מתנהלת ליטיגציה מאוד רצינית בארצות הברית עם ה-SEC, האם הפרויקט הזה של ריפל, האם זה נייר ערך?
נכון, שם הם הולכים עד הסוף, נראה שהולכים עד הסוף, זה ממש כבר מתנהל כן, בבית משפט
או,
הרבה זמן.
או שלא, כמו איתריום או ביטקוין, שהייתה החלטה קודמת לגביהם שזה לא נייר ערך.
נכון, לפחות אמירה...
כן, דעתי זו הייתה החלטה ממש, ולא פתחו בהליכים כמו ביחס לריפל.
נכון, אנחנו רואים, יש, בכלל ה-SEC, עכשיו ה-SEC הגיע גם לאיזו חברה שעוסקת בהלוואות, שמנפיקה סוג של אגח, איזה כנס קטן של כמה עשרות מיליוני דולרים, פלוס כניסה לתוך המסלול הרגולטורי. הדברים האלה הולכים ומתגבשים בעולם הקריפטו ה... נקרא זה מסורתי, זה מצחיק לקרוא זה ככה.
המיושן.
המיושן, בדיוק. שקיים כאן כבר 5, 6, 7, 8 שנים, ושאלות דומות ישאלו בקשר לפרויקטים של NFT, אבל אני חושב שבסוף עדיין אנחנו הולכים לאזורים של האווי, ואני חושב שלפחות לגבי חלק מהפרויקטים, יחסית קל להגיד כן או לא, וחלק בתחום אפור מורכב.
מה לגבי מיסוי, אוהד? בוא, לפחות תניח את דעתם של המאזינים, שאין מיסוי.
אז לא, אז אני לא, אני, יש חדשות רעות וחדשות טובות.
אוקיי.
דווקא בעניין של, נתחיל מהחדשות הרעות, בהחלט יש מיסוי על NFT, שאם אתה מרוויח מ-NFT, חל על זה מס. החדשות הטובות, שבניגוד לכמעט כל שאלה משפטית אחרת שקשורה ל-NFT, השאלות המיסויות, כלומר, יש ודאות מסוימת. רשות המיסים אומרת בצורה מאוד ברורה, חבר'ה, אנחנו רואים בזה נכס. איזה נכס? נייר ערך, נכס פיננסי.
אוקיי.
נסתכל על כל פרויקט בנפרד, אבל בכל מקרה...
מתי צריך לשלם את המס?
במימוש. בקנייה אין בעיה, או כמו שאמר, באותו כנס נהדר שארגנו ה-ICC ואיגוד הביטקוין מיום חמישי, הגיע ראש רשות המיסים, אמר, קנייה עלינו. קנית, אין מס. מכרת, אנחנו רוצים, אנחנו שותפים. אנחנו רוצים את החלק שלנו ברווח.
שזה כרגע מס רווחי הון 25%.
נכון, נכון.
אז כן, כדאי לדווח, שלא, אני באמת ממליץ לדווח, כי רשות המיסים יודעת להגיע לאנשים, ואף אחד לא רוצה להיות בהפרה.
נכון, ובעניין הזה אנחנו כן בעולמות של דומים מאוד לקריפטו רגיל, שרשות המיסים הבהירה בצורה מאוד ברורה,
כן,
רווח קריפטו זה נכס פיננסי.
אגב, בגלל שזה נון-פנג'יבול וקל לזיהוי, אז נראה לי גם קל לדיווח בהקשר הזה. זאת אומרת, זה לא שאתה, אתה יודע, זה יותר קל.
זה הרבה יותר קל לחישוב מאשר כשיש לי, בוא נפנטז, כשיש לי 100 ביטקוין בארנק, וצריך לראות אם עכשיו מחרתי.
מאיפה זה הגיע,
מה נכנס, פרסט אין, פרסט אאוט וכולי. בנון-פנג'יבול טוקן זה הרבה יותר קל, כי כל... נכס הוא לכאורה ייחודי.
אז אתה יודע, בכמה קנית וכמה מכרת.
בדיוק. אז זה החדשות הטובות. החדשות הטובות זה שבעניין הזה יחסית יש סדר, רשות המיסים ממש הודיעה והתקנה, ויש עם מי לדבר.
אז נניח שמכרתי את ה-NFT שלי עכשיו ב-OpenSea, האם אני יכול להמיר את זה מיד לכסף ולהכניס לבנק?
אוקיי. אז עכשיו אנחנו נוגעים בסוגיה שהיא באמת... היא לא אינרנטית רק ל-NFT, אבל היא כן רלוונטית ל-NFT בעולם של היום, בעולם שבו הפלטפורמות העיקריות הן פלטפורמות אנונימיות, או פסדו-אנונימיות, כאלה שאתה לא יודע בדיוק ממי אתה קונה ולמי אתה מוכר, אתה רק יודע את הכינויים
שלה. אוקיי, שזה מפחית את הרגולטורים ואת...
נכון, כאן אנחנו נכנסים בעצם לסוגיה של AML.
Anti-Money Laundering.
בדיוק. בעצם הלבנת הון, או איסור הלבנת הון, וכל מה שקשור לרגולציה, שאמורה למנוע מכסף כסף שלוכלך על ידי עבירות פליליות, להיכנס לתוך המערכת הרגילה.
כן, רק ניתן דוגמה לצורך העניין, איך אפשר לבצע כזה דבר. מישהו רוצה לגייס, לא יודע מה, כסף לחלילה לארגון טרור, הוא מנפיק NFTs, מקבל תמורת ה-NFTs האלה, לא יודע מה, 100 איתריום, עכשיו יש לו 100 איתריום שהגיעו באופן אנונימי, ואז הוא ממיר אותם לכסף, ואופס, קדימה.
בעצם הוא כמובן מדווח, הוא משלם מיסים, הוא עושה את כל הדברים האלה, כמו שהרבה פעמים מלביני הון עושים, אבל זה נכון, הרי יש כאן, יש כמה דברים בעולם הזה שהופכים אותו לקר יחסית פורה ללבנות הון, אגב גם למניפולציות אחרות, בגלל שרוב השחקנים הם אנונימיים, ואתה לא יודע אם קיבלת עכשיו כסף, בעצם קיבלת עכשיו, מכרת 5 נכסים ל5 אנשים שונים, אתה לא באמת יודע אם מכרת אותם לחמישה גורמים שונים, או אם לגורם אחד שפתח 5 ענקים.
אגב, האנונימיות הזו היא גם יכולה לפגוע בזכויות שלך, כי אם אתה חושב, נגיד, נחזור לאותו לינק לא עובד, קנית NFT, והלינק לא עובד, אין לך, אתה לא יודע מי לפנות בכלל. אז זאת אומרת, המוכר שלך הוא לא ידוע. בשונה אבל ממצב של פלטפורמות, של אקסצ'יינג'ים, של קריפטו, שזה לא כל כך מעניין אותך מי המוכר, כי, או שקיבל, כי ברגע שקיבלת את זה בבלוקצ'יין, אז יש לך את זה. פה, לא יודע, מה עושים עם זה? למי פונים? זו בעיה, לדעתי, מאוד מאוד גדולה.
האנונימיות הזו היא עושה דברים נוספים, היא גם, היא עיקר פורה למניפולציות. למשל, אני הנפקתי עכשיו איזו תמונה, בסדר? ואני רוצה שהערך שלה יעלה. יכול לפתוח כמה ארנקים, לעשות שורה של עסקאות.
לעשות פאמפינג, אתה יכול לתת, אני הבנתי שיש כל מיני NFTs, שאנשים גם מנפחים את המחיר, נותנים פקודות קנייה ומחירה בו זמנית, מעליב, כאילו עכשיו, נגיד...
אני פותח כמה משתמשים.
כן, ואז רואים בהיסטוריה שזה נקנה ונמכר ב-$1,000, $5,000, אפשר ליצור רצף כזה.
בדיוק, אתה מייצר איזושהי אשליה שהנכס בטיסה, עד שמגיע מישהו מבחוץ, שהוא לא אחד מחמשת המשתמשים שלי, שקונים ומוכרים ביניהם.
וואו, תראה איזה עסקאות היו על ה-NFT הזה, חבל על הזמן, לפני שבוע זה היה דולר, עכשיו זה 10,000 דולר.
מהר, מהר, כדאי להיכנס.
לקנות ב-20,000 דולר, שור אינף, נפלת בפח.
נכון, עכשיו יש כמה מחקרים שיצאו, כל מיני גופי מחקר פרטיים כאלה, שמראים ש... ספציפית, שקראת לא מזמן על רריבל, שזה מתחרה של אופנסי, אנחנו כל היום מדברים על אופנסי, אז אולי ניתן קצת תשומת לב לפלטפורמה אחרת, שהטענה שם הייתה שעד 80% מהמסחר הוא איזשהו מסחר מלאכותי שנועד לעשות, בדיוק, שנועד לעשות איזושהי מניפולציה על המחיר.
אגב, אפרופו תביעות אפשריות נגד הפלטפורמות, אלה זה בדיוק בדברים האלה. כי אני חושב שפלטפורמה שהיא יודעת שעושים מניפולציה ולא עושה שום דבר, יכול להיות שמישהו יבוא ויגיד שיש לה אחריות. זה הדבר, כי אם אתה לא אחראי ל-NFTs, בסדר, ואתה לא המוכר, ואתה לא הקונה, שזה גם בסדר, אז לפחות אתה צריך לדאוג שהשוק יהיה כמה שפחות מניפולטיבי.
אז אוקיי, אז עכשיו בוא נגיד כמה דברים אופטימיים. א', אני חושב שכמו הרבה מעולם הקריפטו, גם עולם ה-NFT ילך ויתמסד לתוך פלטפורמות שיש בהם איזשהו...
KYC.
איזשהו KYC, איזשהו הליך של know your client, הליך זיהוי, הליך זה, אולי לא לכל עסקה, אולי לא לכל נפח, אבל מעל איזשהו רף מסוים, אתה כקונה תצטרך להזדהות, או אתה כמוכר תצטרך להזדהות, וזה בעצם יאפשר לשלב בין עולמות ה-NFT לעולם המסורתי, הבנקינג המסורתי וכו'. אנחנו רואים את זה היטב בפלטפורמות של הקריפטו, שכבר כל הפלטפורמות המוסדרות והרציניות כבר עושים לך הליך של KYC בכניסה, לפחות בכניסה וביציאה של בין קריפטו לפיאט. ואני חושב שעד אז, גם עד אז, זה לא שאין דרך לנהל סיכוני AML בעולמות ה-NFT. זה פשוט דורש יצירתיות, זה דורש להבין היטב את החומר. אני חושב שיש הבדל מאוד גדול בין יצירות אומנות שנסחרות בעשרות אלפי דולרים לבין משחקים שבהם המשתמש, המשתמש הרגיל הוא בדרך כלל מבזבז, מוציא, משקיע. עשרות דולרים עד 100, 150 דולר, האפשרות לשלוט בזה, ושם גם הרבה יותר קל להבין מה הנכס שנמכר ולתמחר אותו. מה שאני רוצה לומר זה שזה לא עבוד עניין הניהול סיכוני AML.
לא, ממש לא. אני חושב שזה בהתחלה של זה, זה קצת מזכיר מה שהיה בעולם הקריפטו בהתחלה. אני די מניח שזה ילך לעולמות של KYC, AML, וגם אני מניח שכל העניין הזה שאיפה הקבצים נמצאים, הוא כבר היום יש
כבר היום יש חברות שזה הביזנס שלהם, למצוא פתרונות להבטוח הקבצים, הקבצי מקור.
כי אם לא יעשו איזה, באמת, פשוט יפגע בשווי של הנכסים האלו, זה גם יקרה. וזהו, זה עוד עולם שהוא מחכה לפרוץ. אני חושב, הסיכום שלי אבל, מבחינתי, זה שאנשים יבינו את הדברים הבאים. א', אתה, כשאתה קונה NFT, אתה קונה טוקן שכולל חץ או URL או כתובת לאיפה נמצא הקובץ. וזה חייבים להבין, אוקיי? ב', חייבים להבין שמבחינת זכויות קניין רוחני, אין לך זכויות קניין רוחני בדיפולט.
נכון, צריך, או שאתה, זה לא מספיק שקנית NFT, אתה צריך לדעת מה קנית.
נכון. ודבר שלישי, ייזהר הקונה, תיזהרו, לא למהר, תשימו לב, תראו איפה הדברים נמצאים, והדבר הרביעי, שזו המסקנה הטכנולוגית שלי, אולי לא המשפטית, שהעולם הזה בסוף יש בו צווארי בקבוק של כל מיני פלטפורמות או שחקנים שהם לא דיסנטרלייז ולא שום דבר. גם אפילו, אגב, מטה מסק, שהיא זה ארנק, היא לא יודעת להגיד, אין לה גישה ישירה לבלוקצ'יין, לפי משפחות מה שאני יודע, היא נעזרת בעוד גורם שהוא פונה לבלוקצ'יין, והוא אומר איפה נמצאים, או כמה איתרים יש לך, איזה NFT יש לך, ויש פה הרבה גורמי ביניים שבכלל לא מוכרים לציבור.
ואני רוצה, ואחרי ארבע נקודות האלה, אני רוצה, רגע, לפחות, אני חושב ששנינו, ובטח אני מדבר בשם עצמי, אני מאוד נרגש מהעולם והאפשרויות ש-NFT מציע. אני חושב שעלו כאן על משהו. יש כאן משהו ואנחנו נראה, NFT הוא חלק מהחיים שלנו, אין לי ספק. איך זה יתעצב, מה מתוך מה שקיים עכשיו, ישרוד בעוד עשור, אני לא יודע, אבל האפשרות הזו להטביע ולהעביר על הבלוקצ'יין מידע בצורה חד חד ערכית, זה בוננזה.
כן, למשל, מדברים על זה שנייקי למשל תקנה נעליים, עם הנעליים שלך, אתה תקבל NFT שבעצם אומר, הנעליים האלה מקוריות.
אותנטיקציה.
בדיוק.
NFT כאותנטיקציה, קבלות, כרטיסים. אני חושב שאנחנו אפילו לא יודעים עדיין להגיד לאן זה ילך, כי זה באמת מחודש לחודש, הרעיונות גדלים, המורכבות של ה-NFT, הכמות החברות שמתעסקות בזה, יש המון כישרון בספירה הזו, זה הולך למקומות מאוד מעניינים.
נכון, אז קודם כל, תודה שבאת, אוהד, מאיזה משרד אתה?
אתה הבוס שלי, אז אני חייב לצחק.
אנחנו, יכול להיות שטעינו בכל מיני דברים, אם טעינו,
תקנו אותם.
יש לכם הערות וכו', אתם יכולים לפנות אלינו, office@zplon.co.il, אנחנו במשרד ציוני פילחזור פיליפ.
אני אוהד פיליפ.
נכון. קווים שנהנתם.
כן, ובאמת, איפה שטעינו, דברו איתנו, גם איפה שלא טעינו, משהו מעניין אתכם, דברו איתנו, אנחנו בתוך העולם הזה לגמרי, זה סופר מעניין אותם.
אנחנו נעשה מינטינג לקובץ של
הפודקאסט
הזה, ונמכור אותו עד בפאמפ אנד דאמפ.
לגמרי.
אוקיי, תודה רבה.
ביי. דיון נוסף. דיון נוסף.